לנושא חוק הגיוס, צריך להבין שציבור ישראלי מאס בקנייה לחרדים, בוויתור חד צדדי של הליכוד, ועומד בראשו לכל דרישות החרדים. אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו רוצים ממשלת ימין, ממשלה לאומית, אנחנו לא רוצים ממשלת הלכה. תודה רבה, ואם יש שאלות...
זה היה כמובן אביגדור ליברמן, בבוקר שאחרי החוק הראשון שהעבירה הכנסת ה-21, לפזר את עצמה וללכת לבחירות שניות. כלי המשחק בקרב הפוליטי הנוכחי בין ליברמן לנתניהו היה החרדים, וליברמן צבע אותו באותו צבע אחיד. כולם לא רוצים להתגייס, כולם רוצים לכפות על החילונים את אורח חייהם, כולם לא רוצים לעבוד ושתהיה פה מדינת הלכה. אבל מה אם הוא טועה? מה אם למושג הכוללני הזה, החרדים, יש גוונים? מה אם 40% מהחרדים מנהלים אורח חיים מודרני, או מטובל בנגיעות מודרניות של מעמד הביניים, עם חופשות סקי בריזורטים מפנקים, בילויים במסעדות, הצגות, עבודה נחשקת בהייטק, מכוניות חדישות? אולי כולם לובשים שחור ולבן, אבל יש בקהילה החרדית הרבה מאוד צבעים.
השיחה שנכנסת היום היא השיחה על הציר השמרני מודרני. וזו שיחה שאני חושבת שאם רגע מדלגים לציבוריות הכללית ומה היא רואה בחרדים, אני חושבת שבאמת האוכלוסייה הכללית לא יודעת להחליף סגוגיות במשקפיים. זאת אומרת, היא לא יודעת להבין שמולה יש חרדים, שהם חרדים עובדים, מעמד ביניים חרדי, שיש לו שעות פנאי ונסיעות לחול, ומקצועות חופשיים והשכלה גבוהה, ושיעורי הפריון למשל בין נשים חרדיות מודרניות, סלש ממשפחות חרדיות עובדות, הם לא מאוד מאוד רחוקים משיעורי הפריון של נשים בציבור הכללי.
שזה בערך 4 ילדים לאישה.
כן, אז כאן יש פער, זאת אומרת, המעמד הביניים החרדי הוא שונה, הוא מאוד חרדי, אבל הוא שונה, הוא דומה בניואנסים מסוימים לציבור הכללי, והוא דומה בניואנסים מסוימים לציבור החרדי. יש איזו פרקטיקה כזאת שבזמנו חשבנו עליה של גם וגם. זאת אומרת, הרצון הזה והצורך הזה מצד אחד, להיות קרוב בהקשר המרחבי והרעיוני למרחב החרדי, שזה הבית, זה התרבות, זה המקום, זאת האידיאולוגיה. ומצד שני, להיות חלק מרשות הרבים הישראלית, ממרחבי התעסוקה שלה ומרחבי הפנאי שלה והשכלה והישראליות.
הם יוצאים מרוויחים המופסדים?
זה לא פשוט להיות במיקום הזה, זה גם מיקום מאוד היבריד מבחינת הזהות, אתה מחזיק באמת את כל הכדורים באוויר כל הזמן, שאלת הדור הבא שלך היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, עם מי הילדים שלך התחתנו למשל, עם מי תחתן אותם, האם עם חרדיות של עובדת, מודרנית, לאיזה בתי ספר תשלח אותם, לאיזה בתי ספר הם יתקבלו, זאת אומרת, יש המון 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 דילמות, ובכלל מה יקרה עם הדור הבא, עם הילדים, זאת אחת הדילמות שאני חושבת שהיום, הדור שאני הסתכלתי עליו, בני ה-40 שמחתנים כמובן, כי גיל הנישואים נשאר מאוד מאוד צעיר, מצויים בה. וזו תקופה של שינוי, אז צריך להמשיך ולהביט, כי אני חושבת שאם הקבוצות האלה יגדלו, קבוצות מעמד הביניים החרדי יתגדלו והתמסדו, אז יהיה להם, אני אשתח ואגיד יותר קל, זאת אומרת, אם יהיה להם רבנים שלהם, ואם יהיה להם מוסדות חינוך ברוח, בקול של הקבוצה שלהם, ברעיונות של הקבוצה, ואם יהיה להם אולי פוליטיקה משלהם, אפרופו מה שהתחלנו, אז יהיה יותר קל, כי עכשיו זה בין לבין.
אז אפשר לצפות שבבחירות של ספטמבר הם יצביעו לפי אינטרסים של מעמד הביניים, ולא לפי אינטרסים החרדים?
אני חושבת שזה יהיה מעניין, כי בבחירות 2019 א', החרדים העובדים והחרדים המודרנים הצביעו ליהדות התורה והצביעו למפלגות החרדיות, כאיזושהי נאמנות והצבעה שבטית, גם לרעיון, גם לדרך וגם למוסדות החינוך שלהם. אז אני לא יודעת מה יהיה בבחירות 2019 ב'.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני ליד לבנה, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם לי כהנר.
דוקטור לי כהנר, אני דוקטור לגיאוגרפיה חברתית, וב-15 שנה האחרונה אני עוסקת בעיקר במרחב החרדי, ובקבוצות חרדיות מתחדשות, מודרניות, במעמד הביניים החרדי.
איך עוברים מגיאוגרפיה לחרדים?
אז לא עברתי. זאת אומרת, עדיין המבט המרכזי שלי הוא מבט על המרחב החרדי ולגיאוגרפיה החרדית, אבל אני חושבת שבגלל הבית האקדמי השני שלי, שזה המכון הישראלי לדמוקרטיה, אז במידה רבה הסוגיות האלה של השתלבות, והשתלבות החברה החרדית בחברה הישראלית והכלכלה הישראלית, זה מה שמשך אותי לתוך התחומים האלו של תעסוקה והשכלה והקבוצות המתחדשות.
והזכרת שאת קיבוצניקית, כלומר זה לא שאת חוקרת את החברה שגדלת בה ומה השתנה בה, אז את באה מצד אחד עם מבט מאוד רענן ואובייקטיבי, מצד שני אולי יש ניואנסים בפנים שאת בכלל לא מבינה, אז איך את יכולה לחקור?
אז אני אגיד משהו קודם. פעם ראשונה שנחתתי בשכונה חרדית, וזה היה במאסטר בחיפה, ואחת התחושות שהיו לי שאני וואו מרגישה בבית, ואני חושבת שיש משהו בקבוצות, בקהילות שהן שיתופיות, וכל סוגיית הפיקוח החברתי, לא משנה אם אתה דתי או סופר חילוני, וזה חזר, זה חוזר, חזר לאורך כל המחקרים, ועדיין זו אותה תחושה, אני עדיין סופר חילונית. ולגבי הניואנסים, כן, זאת אומרת, היתרון של חוקר, מה שנקרא רחוק כמו שאני, או חוקר זר, זה שזה לא עניין של אובייקטיבי או לא, זה עניין שקודם כל קל יותר לספר לך, גם ברעיונות, קל יותר להתקרב. זאת אומרת, אני לא אחזור לאנשים בבית כנסת, נקרא לזה ככה. ומצד שני, באמת יש חשש לאיבוד ניואנסים, לרוב, 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 המחקרים שלי היו עם שותפים חרדים. ואני אוהבת את זה. אבל אני אגיד מילה אחת על החוקרים, החוקרים הקרובים. זאת אומרת, אני כן חושבת שממש חשוב לעבוד בשניים בהקשרים האלו, ולשמוע בשני קולות. זאת אומרת, השותפים שלי, הדתיים, סלש, החרדים, הם פשוט, אנחנו יכולים לשבת מול אותו אדם, והוא יספר את אותו סיפור, ואנחנו נשמע דברים אחרים.
ובצד השני נפתחים אלייך?
כן.
כי הרי יש לנו את הדימוי של האוכלוסייה החרדית, שהיא מאוד סגורה בתוך עצמה, ולא פתוחה למישהו שבא מבחוץ, ובא אליהם קיבוצניקית עם שאלות.
תקשיבי, אני תמיד אומרת שהיה לי מזל. היה לי מזל, כי פשוט עזרו לי בתחילת הדרך, זאת אומרת, היה לי רפרנטים חרדים, שלא ננקום בשמם, שפשוט עזרו לי ממש ממש בהתחלה, ואחרי זה כבר אנשים שומעים עליך וסומכים עליך, במרכאות, זה כמו כדור שלג, ולא היה שום בעיה לא להיות אישה בתוך שדה המחקר הזה, ולא להיות חילונית בתוך שדה המחקר הזה. הכל עניין של התנהלות בין אישית הרבה פעמים, אני חושבת.
איך בכלל נוצר מעמד הביניים החרדי?
בהסתכלות שלנו בתוך המחקר, אז בעצם ראינו בעשורים האחרונים, את החברה החרדית באמת בתנועת שינוי עמוקה. היא נבעה גם משינויים שהם שינויים תרבותיים, זאת אומרת, כניסה לאקדמיה, וכניסה לשוק עבודה איכותי, ותרבות צריכה, באמת, אני אשתמש בביטוי הזה מטורפת, כניסה של האינטרנט, כניסה של האינטרנט פשוט, אתה יכול לגור במודיעין אלית, בעיר נבדלת, הומוגנית, ובסוף, יש לך את הסלולר ביד, אז אתה רואה הכל. אז אין כל כך, ההיבדלות מאוד מאוד נפגעה, זה מצד אחד. מצד שני, באמת גורמי דחיפה כלכליים, בחוק קצבאות הילדים ב-2002, ביבי נתניהו.
הביטול של הקצבאות.
כוכב היום, כן, כן, ביטול הקצבאות, הנפילה של הפילנטרופיה החרדית ב-2008, פשוט דחפו אותה.
למה הייתה נפילה?
כי כל הפילנטרופיה העולמית נפלה ב-2008, אז גם מה שקרה, השירים החרדים בלונדון, בסן פאולו, באנדוורפן וכן הלאה, שתמכו בעולם הישיבות החרדי, גם הכלכלה הזאת נפלה, והדינמיקה הזאת פשוט דחפה את המשק הבית החרדי לשוק העבודה, וזה מייצר שני, וזה תוסיפו אל כל האלמנטים האלה, באמת גם איזשהו תהליך של חילופי דורות בהנהגה החרדית, שמאפשר למגוון של קולות ורעיונות, וגם לגיוון קהילתי להיכנס. והמטולטלת הזאת שבין שמרנות למודרניות, היא פשוט כאן.
כשאת מראיינת את החרדים החדשים, המודרניים האלה, איך נראים החיים שלהם? במה הם עובדים? איזה מדיה הם צורכים? איזה טלפון יש להם? איזה בילויים הם יוצאים אליהם?
מעמד הביניים החרדי, מלבד זה שתרבותו ואופיו ובתי הכנסת שלו הם חרדים, והוא חי במרחב החרדי או בקצה של המרחב החרדי קרוב לשכונות החילוניות, הוא מנהל חיים מאוד 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 דומים למעמד הביניים העירוני הכללי. זאת אומרת, האלטיזם נגיד הלמדני סלש הליטאי התחלף באלטיזם של למצוא, להיות העורך דין הכי טוב, להיות איש התקשורת הכי טוב, להיות המשפטן הכי טוב, זאת אומרת, כן להיות הכי טוב, כי הגנטיקה האלטיסטית היא מאוד מאוד משחקת תפקיד. אז אתה עובד הרבה שעות, וגם נשים עובדות, זאת אומרת, כל מעמד, מבחינת מעמד אישה, מעמד האישה הוא גבוה יותר, גבוה זה לא עניין גבוה או לא גבוה, מעמד אישה הוא דומה יותר בתפיסה שלו למעמד אישה בציבור הכללי, מבחינת סדר היום וגם הפעולה שלה בתוך הבית ומחוץ לבית. תרבות פנאי נשית מאוד 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 מפותחת.
מה זה אומר? מה היא כוללת?
זה אומר שטיפוח נשי, זה אומר זמן בילוי נשי, זה אומר ספורט, זה אומר חוגים, זה אומר גם לגברים, זאת אומרת טניס, זה אומר חופשות סקי, זאת אומרת, מעמד הביניים החרדי, הקבוצות החרדיות מודרניות מאוד, זאת אומרת, אלו שממש נגיד בעבודה שהראיתי, ה-11%, יש שם הכל מבחינה תרבותית.
הצגות, מסעדות, חופשות בחול.
הצגות, מסעדות קשרות, אבל פיין, כן? חופשות בחול, פסח במלונות, בקיץ ריזורטים, הכל קשר, קשר לא קשר, כי אני אחראית אם זה קשר או לא, לא שלי לך להיות אחראית, אבל הכל בקשרות מעודרת, שיהיה אפשר לאכול, אבל ברמה מאוד 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 גבוהה. אבל יש הבדל קצת, זאת אומרת, הציר הזה שדיברנו עליו קודם, שלמשל אנחנו חילקנו אותו בין קבוצות שמרניות וקלאסיות, שבמבט הרחב קראנו להם 60% מהחברה החרדית, שזה מה שאנחנו כולנו מדמיינים, חברה חרדית שמרנית, גרים במרחבים נבדלים, בערים נבדלות, בשכונות נבדלות, שולחים את הילדים לבתי הכנסת לבתי הספר המרכזיים, ולבושים באופן מאוד חרדי, והגברים בקבוצה הליטאית למדנים, וכן הלאה וכן הלאה. הקבוצות החרדיות העובדות, חלקן נגיד בתרבות המודרנית הזאת, המערבית, או סלש כמעט הקפיטליסטית, הן יותר צנועות מקצה הסקאלה המודרנית, וצריך להגיד את זה. אולי גם כי הם בתנועה עדיין, אולי גם כי הערכים החרדים הם מאוד מאוד נוכחים בהם, זאת אומרת, אתה יוצא לשוק העבודה, ואתה מחפש עבודה טובה, ואתה גם מסתכר טוב, יש לך כסף פנוי, אבל עדיין הגנטיקה שלך, של תרבות, לא עניין של צניעות, אלא של תרבות, של סדר יום שהוא גם לא שופוני, וגם סדר יום יותר ביתי וחרדי, הוא מאוד נמצא במה שאנחנו קנינו קבוצות העובדות או הנגיעות המודרניות. זה יותר סולידי, אני לא יודעת אם זה הובן.
אתה לא מחצין את הכסף שיש לך ואת
החופשות שלך. כן, יש הבדל בין קבוצות הקצה.
זה נשמע לי כמו בלינג שעבר סובלימציה, זאת אומרת, יש את המקום הזה של אני רוצה לעשות את השוב כמו שעושים החילונים, אבל השוב שלי הוא מסוג אחר.
ההצטיינות באה לידי ביטוי בעבודה. ההצטיינות באה לידי ביטוי גם בקבוצות העובדות יותר, במה אני מקנה למשפחה שלי, באמת איזה אליטיזם הבאתי הביתה, ולא האליטיזם המדני, זה לא עניין של מה בככה החילוף הזה, שהרי כולם חונכו, וגם הדור הזה של החברה העובדת והמודרנית, חונכה בבתי הספר החרדים המרכזיים, שהדבר הכי טוב זה להיות אברך. אז איך עושים את השיפטינג הזה? עושים דרך אגב.
אז להיות כמו, מצטיין כמו האברך,
רק בשוק העבודה, ובמקצועות חופשיים. וכאן מדינת ישראל צריכה להיכנס לעניינים.
תכף נדבר על זה, אבל איך מקבלים אותם החרדים השמרנים יותר? זה בהבנה, בהדרה?
באופן משולב, זאת אומרת, שהסתכלנו על זה ב-2012, אז שמנו 3 תסריטים. תסריט ראשון היה שתהיה מלחמה, זאת אומרת, דחייה מוחלטת. תסריט שני היה, תהיה איזושהי שתיקה של הסכמה, והם התפתחו, ונקווה שהדברים יסתדרו. ותסריט שלישי היה החלה מוחלטת, שיש קבוצות, שהן קבוצות מעמד ביניים, מודרניות יותר, עובדות יותר, והן בעצם יהיו בעלי הבתים החדשים של החברה החרדית, מבחינה כלכלית הם גם יוכלו לתת, לתמוך בחברת הלומדים החרדית. נדמה שאנחנו ככה עוד בתוך התהליך, בתוך התנועה.
כן, אני מבין מהמחקרים שלך שאתם קובעים שבעצם 3 התרחישים האלה קורים בסדר הזה.
לגמרי ובבת אחת, כי בסופו של דבר יש קבלה שלהם, אבל כל הזמן גם יש תנועה נגדם, בקבלה, כן או לא להתקבל לבתי הספר, מי שרוצה להתקבל לזרם המרכזי, לא פשוט לא, כן או לא להתקבל לשכונות חרדיות, זאת אומרת, כן, יש המון, כן או לא להתחתן עם קבוצות, עם מי מתחתנים, שאלת השידוך היא סופר קריטית, אם בעבר המבט היה רק על אשכנזים ספרדים, בתוך הדינמיקה של שידוכים, אז היום השיחה הזאת של מודרניות שמרנות, היא כאן, וזה משחק כזה, שדרך אגב כולם משחקים, זאת אומרת, אני ממש מהצד שאני מסתכלת, ואולי לא נעים שאני אומרת שזה נראה משחק, אבל זה סוג של משחק חברתי, שזה לא פשוט למי שנמצא בתוכו, כי אתה משחק בשני המגרשים, שאתה גם וגם, אתה משחק בשני המגרשים. אחד הדברים המפתיעים בהקשר של מעמד הביניים החרדי, זה השידוכים. כי לי הייתה ציפייה, לפחות כמצופה מהצד, שהתהליך הוא יהיה קצת שונה, זה לא שעכשיו יתחילו לצאת לדייטים או משהו כזה, זה לא יקרה. עדיין מחתנים בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל יש איזשהו מנגנון כזה שאתה שולח את הילדים שלך קודם כל לישיבות חרדיות, כמו חברון, כמו איטרין, כמו עטרת ישראל, כדי שיהיו חרדים מאוד, הם חרדים מאוד, והשידוך שאתה מחפש הוא שידוך שאתה יודע שהקלה תרצה מישהו שיעבוד, אבל בין לבין, למשל, יש איזו ציפייה שאחרי השידוך הוא יהיה תלמיד כולל. זאת אומרת, יש מין דינמי, גם פה הרגשתי שאוקיי, בסדר. יודעים שהוא ילך לעבוד, יודעים שהוא ילך ללמוד, לימודים אקדמיים, אז למה צריך עדיין להתנהל בתוך המסגרת החרדית? ומאוד מתנהלים בתוך המסגרת החרדית. שוב, זה המין קו תפר הזה, המשחק הזה, הקו תפר, בכל דבר. שוב, אני, באמת, מוסדות החינוך, כמו השידוכים, זה הדבר, המבט לראות את זה, גם כי אין אפשרות בחירה, זאת אומרת, אין הרבה בחירות. אז אתה בגיל היסודי, שולחים או לבתי תלמודי תורה יחסית מודרניים נקרא לזה, או לבתי ספר של הציבור הדתי-לאומי עכשיו, חרדים,
לא
באידיאולוגיה, זה בכלל לא מדבר אליהם. זאת אומרת, זה בכלל לא הסדר היום שלהם בשום
קטגוריה.
כן, בשום קטגוריה. אז שולחים לשם, כי לומדים קצת לימודי, קצת הרבה לימודי ליבה. אחרי זה דווקא, יש את השלב הזה של חטיבת ביניים בשפה שלנו, נקרא לזה ככה, הגיל של חטיבת ביניים, שיש ישיבות תיכוניות חרדיות, והן מאוד יוקרתיות, ונחשבות מאוד טובות. ושם שולחים את הילדים, ואז בגרות, והכל, ולימודים כלליים ברמה מאוד גבוהה, ולימודים ישיבתיים ברמה גבוהה. אז נראה שבהקשר של מעמד ביניים, או איך אתה יוצק אחרי זה את זה, לתוך עולם האקדמי ולעולם התעסוקה, זה נראה סדר היום. אבל אז יש, לפחות את הגברים, את הבנים, שולחים לישיבות חרדיות, מה שקרה, שחורות, קדושות, אז יש איזשהו מין כזה סללום, בתוך החינוך החרדי, באמת, אחד הדברים, שמדברים עליו המון, גם בתוך המערכת החינוך בתוך הקבוצה החרדית הזאת, זה לייצר מערכת חינוך חרדית, לייצר ממלכתי חרדי עם לימודי ליבה, לייצר מערכת חינוך חרדית שתדבר לאורך כל הרצף החינוכי את אותו קול שיש בבית. זה לא פשוט, גם לא פנימה.
למה זה לא מחלחל, נגיד, מהחטיבות ליסודי? אני יכול להבין למה זה הרבה
יותר קשה. זה התחיל לחלחל.
אוקיי.
ובאמת יש פעילים, בכלל, חברה האזרחית החרדית, מגזר שלישי, זינקתי רגע, היא פשוט מאוד מאוד פעילה בכל אזורי הלקונות, כאילו בכל החוסרים הם נכנסים. באמת יש קבוצה שמקדמת לימודי ליבה, לימודים כללים בבתי ספר, ונפתח הממלכתי חרדי במשרד החינוך, אבל קשה לו מאוד להתרומם. כי המיתוג שלך, כמשפחה חרדית, ברגע שאתה שולח את הילדים שלך למוסדות חינוך עם לימודי ליבה, זה לא גם המיתוג, אבל זה לא רק המיתוג, זה אתה משנה את ליבת הערך שלך. ובעצם מצאנו, כמעט בכל העבודות, שהדבר האחרון שאתה, וזה לא רק חרדים, אבל הדבר האחרון שאתה משנה זה את ליבת הערכים שלך. רק תעשה הכל, אבל חינוך, אתה תשמור חינוך בלי לימודי ליבה, בלי, אבל זה גם באיזושהי דינמיקה. איפה מצאנו שינוי? בחינוך הבלתי פורמלי.
שמה זה אומר?
זאת אומרת, יש לי הומור על זה. מי שהולך עכשיו להקים חוגים אחרי הצהריים במתמטיקה, אנגלית, כימיה, מדעים, לילדים חרדים, יהיה מיליונר.
וואלה.
כי על הציר הזה שהראיתי לכם, בין שמרנות למודרנית, גם בקבוצות השמרניות, ואפילו יש פתיחות מסוימת לחוגים אחרי הצהריים.
אז את יודעת מה מסקרן אותי בזה? בדיוק השאלה הזאת של המגע עם החילונים, האם יש מצב שמי שיעשה את החוגים האלה ויהיה מיליונר הוא מישהו חילוני, או שזה בחיים לא יקרה?
אני מקווה שהוא יהיה חרדי.
אוקיי.
גם כי זה הזדמנות, גם כי הוא מכיר טוב את המטריה שלו, וגם כי זה ייכנס באופן מאוד עדין, או שטאפים, שטאפים זה תמיד טוב. ובאמת, כאן יש פער בין החינוך הבלתי פורמלי לחינוך הפורמלי, וזאת, אפרופו תהליכי שילוב, זאת הזדמנות. זאת הזדמנות, כי בעצם נותנים לחברה החרדית, אולי זה שמע סובלני מדי לחלק מהשומעים, אבל נותנים לחברה החרדית לשמור על הקור שלה, על הזהות שלה המרכזית, וכולנו אוהבים לשמור על הקור שלנו ועל הזהות המרכזית, כי אני מחנכת את ילדיי בערבות גבע ואין חרות בכפר יחזקאל, כדי שבסוף ייצאו שייטים טייסים ואוהבים טיולים, בסדר? אז כולנו אוהבים, והקור החרדי, הליבה החרדית, היא אחרת, וזו הזדמנות לשמור עליה, אבל כבר להתחיל להכניס את הקביים האלו של לימודי ליבה לתוך החברה החרדית. בקבוצות המודרניות והעובדות זה לגמרי נוכח. כי מי שעבר ויה דולורוזה, בכניסה ללימודים אקדמיים, ונשר ונשר והמשיך ונשר, ובקושי עבר את המכינות, ואחרי זה ברמה הפדגוגית, הגיע ברמה של אין אנגלית ומתמטיקת כיתה וו, הוא לא רוצה שילדיו יעברו את אותו מסלול מכשולים.
אז זה בעצם הרמה להנחתה לקראת אקדמיה, כמו להכשיר את הילד לשלב שבו הוא ירצה ללכת להיות, ללמוד דריית חשבון, כלכלה, whatever.
הייטק, ממש okay. לקראת אקדמיה, או איזושהי הכשרה מקצועית, שהיא ממש צווארון לבן. Mm-hmm. כי שוב, אני קודם חוזרת להיבט הזה של אליטיזם מוחלף באליטיזם, ממש צריך להבין את זה. כי זה חברה שאם היא עושה את הסוויץ' הזה ומשנה חיים, שם יש שינוי אדיר. אז היא רוצה להיות בשורה הראשונה של שוק העבודה הישראלי.
איך הם מתקבלים על ידינו החילונים? אנחנו גם דוחים אותם, אנחנו מקבלים אותם?
החזון שלי, או הוויז'ן שלי, היה שהקבוצה הזאת, או הראייה שלנו ב-2012 הייתה, שיש פוטנציאל לקבוצה הזאת להיות בעצם קבוצת גשר. בין הציבור הכללי לציבור החרדי. כי במאפיינים שלו ובשיחה שלה, היא מאוד מאוד נוחה לציבור הכללי, כאשר הוא מכיר אותה.
כלל לעיכול,
כן, פשוט, תודה, כן. כלל לעיכול לציבור הכללי. וזאת הייתה הציפייה, שזה מייצר אקלים ממתן וקל לשיחה, אבל זה לא פשוט. משני הצדדים. פעם אחת, כי בסופו של דבר, זו אוכלוסייה חרדית שחייבת את הזהות הקהילתית החרדית תרבותית שלה, והיא כוללת שבת, והיא כוללת צניות מסוימת, ואתה לא רוצה לוותר על כל הרוח התרבותית קהילתית שלך, שהבאת מהבית והיא שלך, וזה יוצר מתח. ומצד שני, באמת, כמו שאמרתי, החברה הכללית פשוט לא יודעת להחליף זגוגיות במשקפיים, פשוט אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא מסוגלים להבין שיש פה הזדמנות, כי מה שחונכנו באש הלהבה, לא רק קיבוצניקית כמוני, כן? חונכנו באש הלהבה לא לאהוב חרדים, זה ממש להירתה. ואני חושבת, זאת אומרת, אחת ההזדמנויות פה, למשל מרחבים משותפים, אם רוצים לייצר, לגור במרחבים משותפים, שאותי זה מאוד מטריד כגיאוגרפית, כי קבוצות מעמד הביניים החרדי, שהם 40% היום, הם רוצות לגור במרחבים משותפים.
40% מהחרדים?
מהחרדים.
אוקיי.
זה הרבה.
זה המון.
תקשיב, אם אתה נגיד מדבר על ערים נבדלות לחרדים, מה שהוקם בשמחה ועוז בתחילת שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, שזה ערים נבדלות רק לחרדים. שהם אין חיכוך וכולם יכולים לחיות את תרבותם בשלום, אף אחד לא רואה אף אחד. הקבוצות של מעמד הביניים חייבות את החיכוך באופן החיובי שלו, הן חייבות את רשות הרבים הישראלית.
חייבות לצאת מהגטו?
הן חייבות, זאת אומרת, פעם אחת, כי הן מדברות בשפה אחרת, מהקבוצות הליבה והקבוצות השמרניות, ופעם שנייה, כדי להתקדם, הן חייבות את מרכזי התעסוקה, ומרכזי ההשכלה, ומרכזי הפנאי, ומרכזי הישראליות.
אני רואה אבל במחקרים שלך שהם חייבים גם מעבר למוסדות חינוך, ולדברים שהרגע מנינו, הם חייבים גם הנהגה, והם חייבים גם הנהגה רוחנית. והדברים האלה, את אומרת מצד אחד שהם 40% מהחברה החרדית, ומצד שני אנחנו אומרים, הם הצביעו כולם ליהדות התורה. הם לא מייצרים אפילו הנהגה.
אז היו ניסיונות, זאת אומרת, אני חושב, הניסיון הכי בולט, זה יש את אחוות תורה, שבראשה עומד הרב לייבל, והוא בעצם מדבר, הוא מקדם את הרוח של הקבוצות החרדיות העובדות, שומר על הרוח החרדית התרבותית באופן מלא, ומאפשר לחרדים עובדים למצוא את הבית החדש להם ברמה הרוחנית, אבל באמת, זאת אומרת, זאת אחת הלקונות המוסדיות של הקבוצה הזאת, שאף אחד לא ממש לקח את נס הדגל, והם יכולים ללכת אחריו. ובאמת, כל עוד הם יצביעו גם פוליטית ליהדות התורה, וכל עוד באופן מאוד טבעי, שחונכת על רב מסוים, וגדלת במרכאות או לא במרכאות על ברכיו, וזה סדר היום שלך, וזה סדר היום הישיבתי שלך בבית ספר, אז לא כל כך מהר אתה עושה מעבר למשהו חדש, גם צריך משהו חדש סופר טוב, ושעם אנרגיה רוחנית מאוד מאוד משמעותית, כדי למשוך קבוצה שהיא לא קבוצה, היא גם במידה רבה קבוצה של אינדיבידואלים.
וגם אם החילונים יתחילו לראות את הגוונים האלה, אז אולי פחות תהיה צורך ללכת אחורה ולהתבדל. ולהגן על הזהות.
כן, כאן אני רוצה לראות לעצמי ברגל, אתם מסכימים לי?
בהצלחה.
אחד הדברים שאותי מטרידים דווקא מהצד החרדי, שקצת כבר רמזתי עליו, נגיד בהקשר של, אוקיי, שכונות משותפות. זה באמת העניין הזה של בסוף מרחוב זהות או מרחוב שונות. העניין הזה שאתה בא, ורצית, אתה כחרדי עובד או מודרני, התרחקת מליבת השכונה החרדית או מליבת העיר החרדית שבחרת לגור בה, ואז אתה גר בשכונה כללית או בקצה,
אני אתן דוגמה, עזבת את בני ברק לרמת גן.
בדיוק, לרמת גן.
רמת גן פינת בני ברק.
בדיוק, ואז הציפייה שלך, וואו, אף אחד לא כל יום בבוקר, כמו בקיבוץ, רואה אותך, מסתכל מה לבשת, מה אתה אוכל, לאן אתה הולך, אתה יותר חופשי.
ומצד שני בשבת, השכנים שעשרים עם...
מצד שני, קודם כל, בשבת. אז נגיד, אם אתה אינדיבידואל, אז אתה אינדיבידואל. ברגע שיש קהילה, אז יש קהילה, ואתה כן מחפש את הבית כנסת שיתאים לך. וברגע שיש ילדים, אז אתה צריך את המרחב של מוסדות, של חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, ומגרשי משחקים, ואיך מסתובבים. זאת אומרת, ילדים מאוד מאוד משמרים חזרה. וזה משהו שאני עבור המתכננים שאני עובדת איתם, אני חושבת שזאת משימה. איך לייצר מרחב עם טוב משותף. כי נגיד, הציבור הכללי כבר הצליח להחליף סגוגיות במשקפיים, הציבור החרדי בחר במרחב, הוא בוחר בזה, במרחב מעורב, הוא לא יכול לנתק את גן הקהילתיות הדתית שלו, אבל איכשהו ברמה של אמנות משותפות, אני מצטערת אם זה נשמע נאיבי, סורי לקהל השומעים, אמנות משותפות, וגם יש אפשרות לתכנן מרחב משותף, של טוב משותף, שזאת ההזדמנות. כי להסתגר חזרה, לפחות לקבוצות מעמד הביניים החרדי, זה לא מייצר פלטפורמות התקדמות, או נגיד, למקום הכי, למגדל הכי גבוה באזריאלי, או לקומה הכי גבוהה באזריאלי, כמטאפורה.
אז בואי ניקח את זה רגע למקום פרקטי, לו את רשויות המדינה שרוצות לנצל הזדמנות, מה צריך לקרות פה?
קודם כל לפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה.
כלומר?
בהפרדה?
לא, הם לכאורה פתוחים, אבל בעצם האקדמיה הישראלית מאוד 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 מתנגדת להפרדה ובצדק, ומתנגדת ובצדק להדרת מרצות. אבל בתוך המוזניים האלו של המדרון החלקלק, של הפרדה, ואולי איום על המרחב הציבורי, אני אומרת אולי, כי לא תמיד זה מייצר, אבל אולי נלך עם זה, אל מול אופציה של יצירת פלטפורמה לתהליכי שילוב אמיתיים, ויצירת מעמד ביניים חרדי, לתוך החברה הישראלית והכלכלה הישראלית, אני כחוקרת וכמי שמביטה על הדברים, אני חושבת שרק בתואר ראשון, צריך לפתוח מוסדות שמסכימים, אני באמת אומרת, עדיף מוסדות מרכזיים טובים, כי בסופו של דבר זה עניין של שוויון הזדמנויות או הזדמנויות. מי שסיים בעברית, או מי שסיים בבר אילן, או מי שסיים בבן גוריון, כרואה חשבון, או כמשפטן, מה לעשות? שוק העבודה הרבה יותר פתוח עבורו, מאשר במכללה פחות משמעותית. אבל, וכאן זאת ההזדמנות. וזה לא פשוט, כי גם החרדים מאוד מאוד מפחדים מהכניסה המסיבית להשכלה גבוהה, הקבוצה החרדית, החברה החרדית, וגם האקדמיה לא רוצה, ועדיין אני אומר, זאת ההזדמנות, זה מה שקרה פלטפורמה הראשונה.
להקריב את הטווח הקצר למען הטווח הארוך.
כן, תארים שניים ושלישיים, ברור, ברור, ברור שלא, לתת האופציה להיכנס למרחב אקדמי מלא ומשמעותי, כדי לייצר איזשהו קו, מה זה נקרא, יש איזשהו קו זינוק משותף, כי אחרת זה מאוד 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 קשה.
את בעצם אומרת, אם החילונים יגמישו עמדות, הם יצאו פה חרדים יותר גמישים.
כן, במידה רבה, יותר מעורבים, יותר משולבים, נקרא לזה ככה. זה דבר אחד. דבר שני זה שוק העבודה. שוק העבודה, מאוד, כולנו שמחנו, נקרא לזה ככה, גם בצורה מאוד פטרונית. האקדמי ושוק העבודה והכלכלה הישראלית ששיעורי התעסוקה בחברה החרדית עלו, לפחות עד 2017. מ-38% ל-52% פחות או יותר בעשור. אבל שוק העבודה צריך לייצר את המקפצה הבאה שלו. פעם אחת, לייצר פלטפורמות תעסוקה איכותיות לאוכלוסייה חרדית, הייטק, ויש כבר כאלה, כן? הייטק ופלטפורמות נוספות. פעם שנייה, שמעסיקים לא יפחדו.
ומפחדים?
ברור. ברור, זאת אומרת, הם מפחדים פעם אחת מסדר יום חרדי, זאת אומרת, משינוי תרבותי של סדר יום, ומה אני צריך להכין עבור מועסק חרדי שלי, עובד חרדי שלי.
שירצה אוכל קשה, מטבח קשה, לא לעבוד
כן,
בשישי.
גמיש, לא לעבוד בשישי, יש לו
צום,
לוחות זה, לוח השנה, חגים והמועדים, וגם פרקטיקות נגיד של גיבושים. בואו. לא בדיוק בלונה פארק, אישה חרדית תזנק על השור הזוהם שמנסה להפיל אותה, או להיות בקייק בקיץ ביום גיבוש, זה לא עובד.
אבל כאילו נדמה לי, ואני לא מבסס את זה על שום ידיעה, אלא על התרשמות, שהחרדים המודרניים הם קבוצה כזאת שהולכת למקצועות חופשיים יותר וליברליים יותר, ואז במקומות העבודה האלה גם הגישה מראש היא יותר ליברלית ופתוחה, והם יכולים לקבל את זה. אבל הרוב הגדול של החרדים שאצלם האישה עובדת והבעל פחות, הם בכלל לא רוצים אולי. או שכן, אני לא יודע, להגיע לשוק עבודה.
לא, יש בזה משהו, זאת אומרת, הקבוצות החרדיות השמרניות, וקבוצות הליבה, המיינסטרים החרדי, ששומר על המנגנון הזה, שאישה היא המפרנסת העיקרית, אז הם רוצים את מה שנקרא פרנסה. שאישה תמצא עבודה, והיה שינוי אדיר בזה. זאת אומרת, ב-2001 נכנסו לסמינרים, מקצועות, מה שנקרא מעט, הכשרה חלופית, שזה אחת המהפכות הכי גדולות שהיו בהקשר התעסוקתי, בכניסה לשוק העבודה. זאת אומרת, נכנס גרפיקה שזה קטן, אבל נכנסו מחשבים ונכנס ראיית חשבון, ונכנסו תחומים שלא היו, זאת אומרת, היה שיפטינג שלם לשוק העבודה עבור נשים חרדיות, כולם היו בהתחלה מורות, והיום יש מגוון. עכשיו, למגוון הזה יש אדוות, גם עבודה במרחב כללי, ואז איך את מתנהלת בתוך המרחב הכללי, וגם איך מתנהלים איתך. גם זה שנשים שלא עובדות בהוראה, הן מרוויחות יותר כסף, וזה היה לזה אימפקט על שוק השידוכים החרדי. זאת אומרת, אם החזון היה, השידוך החזוני היה מורה, אז פתאום מישהי יכולה להביא יותר כסף, והיא עדיין עובד, פחות יותר עובדת במקום שהוא מקובל. והיה לזה אדוות לתוך אקדמיה. מי שסיימה כמעט תואר ראשון, אמרה, אני מסיימת תואר ראשון, וגם אני הולכת לתואר שני, כדי להמשיך ולהתקדם בשוק הבא. זה ההכשרות החילופיות היו מהפכה. יש את העניין הזה, שבאמת, החרדיות המודרנית באמת עובדת במקומו, הקצה שמקנה, הקצה הסקאלה, עובד במרחבים רגילים, פתוחים, משולבים. אבל אני חושבת שהפעולה של מדינה, או הפעולה הממשלתית, צריכה להיות על קבוצת האמצע מודרנית, נקרא לזה, או העובדת. ושם המהלך הוא הרבה יותר קשה, כי היא קבוצה אידיאולוגית מאוד חרדית. היא שומרת על האידיאולוגיה שלה ועל המאפיינים התרבותיים שלה, ונכנסת לשוק העבודה. אז האם יפתחו לה את השערים? וגם איפה יפתחו לה את השערים? וצריך לעבוד בזה גם עבור גברים וגם עבור נשים.
יותר מהכל, אולי בגלל שהיא גיאוגרפית, ליק הנר חוזרת לאתגרים של תכנון המגורים עבור החרדים. חסרות לחרדים 200,000 דירות. איפה הן יקומו? כשכונות חדשות של עיר חרדית כמו אלעד? אולי בפרברי עיר מעורבת כמו אשדוד? תכנון חכם יאפשר להם לחיות עם חרדים מודרניים אחרים כמוהם, או לזבזב בין שתי הקהילות שהם חיים בהן.
הרי השחקן החרדי הוא לא שחקן חופשי בשוק הזה, אוקיי? נלך שנייה על, על המומנטום הזה. דיברנו באחת העבודות שעשינו למשרד השיכון, שצריך עוד 200,000 יחידות דיור.
לחרדים.
עד 2035. שתי שאלות יש לי על זה. אחד זה, אוקיי, צריך 200,000 יחידות דיור, אז איפה נשים במפה הישראלית את 200,000 יחידות הדיור האלו? זה עניין דמוגרפי חברתי, בהסתכלות חרדים הם חרדים. והדבר השני, זה צריך עוד 200,000 יחידות דיור, והציר החרדי הוא כל כך משתנה, הוא כל כך שונה בין השמרנות ליבה לקבוצות העובדות והמודרניות, אז איך מייצרים, איזה מודלים של סל פתרונות מרחבים מייצרים עבור חרדים? מתוך נקודת המוצא, שהשחקן החרדי הוא לא שחקן חופשי בשוק החופשי, כי אף אחד לא רוצה לגור לידו. בואו, אנחנו מתנדבים, לא התנדבנו, שלושתנו גילוי נאות, נראה לי סוג של חילונים, אוקיי? לא התנדבנו, ולכן המדינה צריכה להיות, לפעול גם בפתרונות הבדלנים, ערים נבדלות, שכונות נבדלות, וגם בפתרונות עבור הקבוצות המשתלבות.
אני חושבת שזה מעניין הדברים האלה, במיוחד לאור העובדה שאנחנו, אחד הדברים שמטרידים את המדינה, זה שזו אוכלוסייה שגודלת בקצב מאוד מהיר, והתרומה שלה לכלכלת המדינה מאוד נמוכה, ולכן הם הולכים יותר ויותר להסמך על תקציב המדינה, על המיסים של כולנו, וככל שהם יותר יממנו את עצמם, יהיו יותר חלק מהישראליות, כולם מרוויחים מזה, לא רק תקציב המדינה, וגם הם.
לגמרי ככה, ואחד הדברים שאני חושב, הרי הראייה הכלכלית הרבה פעמים אומרת, יהיה גהנום, כאוס, ואובדן האוכלוסייה החילונית לדורי דורות. ואני לפעמים רוצה לצעוק סבלנות. סבלנות וסיוע, זאת אומרת, סבלנות ולפעול בעבודה הסיזיבית הזאת של פלטפורמת ההשתלבות. כי גם אם נגיד, אני לא יודעת אם אני צודקת או לא, זאת אומרת, שאלת אותי אולי בשיחת ביניים בהתחלה, לאן זה הולך? זאת אומרת, האם הקבוצות המשתלבות או העובדות יגדלו, או הקבוצות השמרניות יתחזקו? ואי אפשר לדעת, זאת אומרת, כרגע, בעשור האחרון, מי שמתחזק מספרית, גם לא כי באופן איכותי או איכותני, או מספרית, הקבוצות שגדלות זה הקבוצות החרדיות העובדות והמודרניות. אבל החברה החרדית תמיד יש לה איזה מטולטלת כזאת. זאת אומרת, בין שמרנות למודרניות לאורך ההיסטוריה, וזה דבר, באמת לאורך ההיסטוריה, וזה דבר שמעניין יהיה להסתכל עליו, אבל אפשר להסתכל עליו מהצד ו... להרים ידיים, אני אגיד, סליחה שאני אומרת להרים ידיים, לפעמים זה גם לא נעים לי, כי אנשים הם אנשים, זה גם נקודת המבט שצריך, אבל בהקשר של תהליכי שילוב או ישראליות, או כלכלה ישראלית בעתיד, או פשוט לפעול בזה, ולהמשיך ולחזק את אלו שכבר שם, באותם פלטפורמות של חינוך ותעסוקה והשכלה.
אני רוצה לשאול בהקשר הזה, מה המחיר שאנחנו החילונים נצטרך לשלם. לא במובן הזה של מה צריך לעשות כדי שיהיה שינוי, אלא איך אנחנו נשתנה כתוצאה מהתהליך הזה. ואולי זה לא שדה המחקר שלך, אני לא יודע.
זה לא, אבל בוא אני אגיד, אני פשוט שומעת את זה כל הזמן. בסדר? זה התזה המקבילה. התזה המקבילה הזאת אומרת, באחד היא כלכלית תעסוקתית, זה שיפתחו השערים, ואז לציבור הכללי, אני לא אוהבת אותה, לציבור הכללי לא יהיה איפה לעבוד. זה תזה אחת למה יקרה לציבור הכללי. אבל יש תזה התזה לשאלתך, ובאמת תזה שמדברים עליה הרבה, עכשיו אני לא צוחקת, לא, זה שבעצם העידוד הזה של תהליכי שילוב יביא את החברה, חברות החרדיות הישראליות יותר, המודרניות יותר, פתוחות, העובדות יותר, לדינמיקה דומה לציבור הדתי-לאומי. ואז הציבור החילוני הכללי שואל את שאלת המרחב הציבורי, או את שאלת גיוס נשים לצהל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שאלות של חיים משותפים בחברה הישראלית, שכאן, כאן, זאת אומרת, אולי זה יהיה בהפוך על הפוך. רצינו חיים ישראלים משולבים, מעמד ביניים, עובדים ביחד, חיים ביחד, לומדים ביחד, אפילו רואים הצגות ביחד, ובסוף נייצר איזשהו כניסה מסיבית של ציבור שהוא דתי בסופו של יום, ברמה התרבותית מהותית שלו, לתוך המרחב הציבורי הכללי, וזה דילמה. אז אני לא יודעת להגיד, זה דילמה, אבל אני שוב, בתחושה שלי, קודם כל אנשים הם אנשים, אנחנו כבר חצי שעה מדברים על זה, על מסכות וטיפולוגיות, והם חליפות, אנשים הם אנשים, וזו ההזדמנות שלנו, פשוט לקלף מאנשים את כל המיתוגים שלהם, ודבר שני, אני לא יודעת במטולטלת הזאת, גם בתוך החברה החרדית, וגם אל מול החברה הכללית, לאן זה ייקח.
אז אם נסיים, זה כמו שהילל מיצלפונק תמר פעם, מתחת לגטקס, כולנו בני אדם. תודה רבה.
בשמחה.
תודה רבה. עד כאן הכמוסה, השבוע עם לי כהנר. אנחנו היינו ליד לבנה וקרן צוריאל.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זי והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד את כלכלי.co.il. נתראה בשבוע הבא.